לאי בודד.
כאן 88.
שלום לכם, התחיל הפעם מהקנקן ולא ממה שיש בו. הקנקן, כלומר העטיפה, העטיפה של האלבום או השרבול כפי שהוא מכונה באנגלית. אני מדבר כמובן על הימים שבהם המוזיקה הייתה חוויה אודיו-ויזואלית, כלומר לא רק לשמוע את המוזיקה אלא גם לחקור את המעטפת על כל מרכיביה. שעות לגבי שעות חלפו עברו עליי ועל חבריי באותם הימים ברביצה אל מול מערכת הסטריאו ובחקירה כבדנית של כל תו, כל איור וכל אות קטנה על גבי העטיפה של כל אלבום רלוונטי. זו חוויה שבני הדורות שבאו אחריי, חוויית התקליט, לא יבינו. האלבום שלנו עוצב ואויר על ידי האומן האנגלי רוג'ר דין, שעיצב עבור יס יצירות אומנות החל משנת 1971. כולל הלוגו המפורסם שלהם. בספרו Views משנת 1975, רוג'ר דין בחר את האיור לעטיפה של Relayer של Yes כעטיפת האלבום שהוא הכי אוהב. וגם את האלבום עצמו, שהוא לדבריו האלבום שהוא הכי נהנה ממנו. המטרה ביצירת האיור הייתה לתאר מערה גותית ענקית, מעין עיר מבוצרת לנזירים חמושים. שזה לכשעצמו מצב שמהווה קונטרסט. הבסיס של הציור הוא סקיצה בצבעי מים שרוג'ר דין צייר עוד בזמן שהוא למד בקולג'. השתעשעתי ברעיון של יצירת הטירה האולטימטיבית, החומה האולטימטיבית של עיר מבוצרת. חיפשתי בעולמות של דמויות עבר היסטוריות כמו האבירים הטמפלרים, או רעיונות בנוסח מה שרואים בסדרת סרטי Lord of the Rings. הציורים המרהיבים של רוג'ר דין, המופיעים ברבות מעטיפות האלבומים של יס, מעניקים מימד של כאילו עולם אחר, ומהווים חלק בלתי נפרד מהסגנון הוויזואלי של הלהקה. ב-Relayer, הלוחמים הרכובים על סוסים המופיעים על העטיפה מצד ימין, אמורים לתאר את המלחמה שמהווה מוטיב ראשי ביצירה The Gates of Delirium, שעוד נגיע אליה. הוצאות מאוחרות יותר של האלבום כוללות שני ציורים נוספים. ב-1975 העניק שבועון המוזיקה הבריטי הידוע NME, New Musical Express, את פרס האלבום הלבוש הכי טוב לעטיפה של Relayer של Yes. אנחנו גולשים בזמן אל עידן אחר, עידן הרוק המתקדם, ימים שבהם שירים הפכו ליצירות, יצירות שיבנו ועוצבו והוקלטו על פי תנאי המדיה של אותם הימים. תוך התעלמות מהכללים שהיו נהוגים אז בשידורי הרדיו, תנאים שעל פיהם כל שיר הוא בין 3 או 4 דקות, עם בית, פזמון, סולו וסיפארט. במקרה שלפנינו, מדובר באלבום הכולל 3 פרקים בלבד, יצירה ראשית בצד אחד של האלבום, ושתי יצירות נוספות בצידו השני. האלבום הוא Relayer, כאמור, אלבום מספר 7 של Yes. הוא ראה אור אחרי אלבום יומרני ומורכב עוד יותר, אלבום כפול בשם Tales from Topographic Oceans, שנבנה כיצירה בת 4 חלקים. אבל אנחנו מאלבום שאחרי, השנה 1974, נצא תחילה לרדוף אחרי הצלילים עם הקטע Sound Chaser. הכנו לתערובת של סגנונות וצלילים וקולות שנוצרו בעיקר במוחו הקודח של הסולן, ג'ון אנדרסון. שהוא הרוח החיה בלהקה בכל הנוגע ליצירה. הפתיחה ההיפראקטיבית היא באחריותו של נגן הקלידים החדש בלהקה, פטריק מראז השוויצרי, שתפס את מקומו של ריק וייקמן הוותיק. הקטע כולו הוא שילוב של ג'אז, פיוז'ן, פאנק, שירה מלודרמטית של ג'ון אנדרסון, נגינת גיטרה בנוסח פלמנקו של סטיב האו, ומה לא? לא קל לתאר במילים את התערובת או התרכובת הזו, אז בואו פשוט נצלול לעומק. אני מנחם גרנית, ואני מאחל לכולנו הפלגה נעימה.
Thank you. From the moment I reached out to hold, I felt a sound. And what touches our soul slowly moves as touch rebounds. And to know that tempo will continue, lost in trance of dances, as rhythm takes another turn. As is my want, I only reach to look in your
Sound Chaser. בסוף שנת 1974 ראו אור כמה אלבומים קלאסיים של להקות הרוק המתקדם של אותם הימים. אמצע שנות ה-70 של המאה שעברה היה מסתבר זמן השקיעה של תור הזהב של הז'אנר, ז'אנר שהפיק פלט מדהים של מוזיקה יצירתית בחמש השנים שחלפו. יש לו שער מראש שעידן הרוק המתקדם מתקרב לסיומו, ואת מקומו יתפסו הרכבים שהם אנטיתזה מוחלטת, מהפכת הפאנק. שלושה מאורות גדולים הוציאו תקליטים נהדרים, בהפרשים של שלושה שבועות אחד מהשני. כל אחד לכאורה מגיע מיקום אחר. באוקטובר אותה השנה, King Crimson הוציאו את האלבום Red, שסימן סוף עידן ללהקתו של רוברט פריפ. באמצע נובמבר הוציאה Genesis את האלבום האחרון שלה עם פיטר גבריאל, The Lamb Lies Down on Broadway. ובסוף נובמבר הוציאה Yes את אחד האלבומים הכי מורכבים שלה, האקסטרווגנציה הקולית והכלית, Relayer. כמה חודשים לפני, ביוני 1974, הודיע ריק וייקמן שהוא עוזב את יס. ריק וייקמן, נגן קלידים וירטואוז, שהיה אבן דרך משמעותית בלהקה. הוא היה מאוכזב ומתוסכל מהאלבום הכפול האפי של הלהקה, Tales from Topographic Oceans, ומסיבוב ההפעות שבא בעקבותיו. האורך והרוחב והקונספט של האלבום ההוא לא היו לרוחו. את הדימוי השוביניסטי שלו לאלבום הזה, אני לא אצטט כאן, בחלק הראוי לציטוט, הוא אמר, הכיסוי נראה טוב, אבל כשמקלפים את הריפוד, אין שם הרבה. כך ריק וייקמן, הוא פצח בקריירת סולו, שהחלה למעשה עוד שנה קודם לכן עם אלבום הקונספט הראשון שלו, The Six Wives of Henry VIII, אלבום שכלל שישה פרקים, כל אחד תיאר בשפה מוזיקלית את אחת מנשותיו של הנרי השמיני. האלבום הבא אחריו נקרא Journey to the Center of the Earth, מסע אל מרכז האדמה המבוסס לכאורה לספרו הידוע של ז'ול ורן. בעקבות הפרישה, יס נותרה להקה בת ארבעה חברים בחיפוש אחר קלידן. אחד המועמדים הרציניים היה ונגליס היווני, ונגליס פפתנסיו, מי שהקים בשעתו את להקת בנה של אפרודיטה יחד עם דמיס רוסוס. ג'ון אנדרסון היה אומנם ממעריציו, אבל החיבור נכשל. ונגליס היה מוזיקאי מסוג אשרי יושבי ביתך. הוא היה מוכן לבלות שעות באולפן, אבל לא לטוס סביב העולם ולהופעות חיות יחד עם הלהקה. וגם מבחינת הראש הוא ראה דברים אחרת. הוא הגדיר את אחד האלבומים של יס כמוזיקה של ראש. אני, הוא אמר, מעדיף מוזיקה של הלב. שש שנים אחרי, ונגליס וג'ון אנדרסון שיתפו פעולה בפרויקטים משותפים מוצלחים מאוד, גם מבחינה מסחרית וגם אומנותית. הבחירה בקלידן ל-YES סקרנה מאוד את המדיה, שכן ריק וייקמן העניק בימי חברותו בלהקה מעמד של כבוד נשגב לנגינת הקלידים בלהקה. ואכן, המדיה היא זו שעזרה בבחירה. קריס וולש, עיתונאי רוק ידוע, הוא זה שהמליץ על פטריק מורז השוויצרי, ומסתבר שהיו לו את כל הנתונים, גם מוזיקלית וגם ויזואלית. פטריק מורז לא היסס לגרור קרן יער שוויצרית באורך של 4 מטרים, אלא במה כדי לנגן באמצעותה תרועה מוזיקלית. מרגע שההחלטה נפלה, פטריק מורז החל לעבוד בצמוד עם הסולן ג'ון אנדרסון על המוזיקה של רילייר. הוא היה מגיע לביתו של ג'ון אנדרסון בנוטינג היל גייט. ג'ון אנדרסון היה שר לו את התפקידים השונים. שום דבר לא היה כתוב. לא תווים, לא פרטיטורות, לא מילים, לא הדגשים. הכל היה בראש ובלב. פטריק מורז היה חוזר הביתה ורושם מה שנראה לו חשוב ועקרוני. ומן העבר האחר, ביותו בשר טרי בלהקה, היכולת שלו להשפיע על המהלכים המוזיקליים הייתה מועטה. ובין השיטין נטען שחלק מתרומתו למוזיקה של רילייר נבלעה במיקס הסופי לטובת תרומתם של הוותיקים יותר. רגע של שיתוף מחשבות ברשותכם. מה עובר עליי כמי ששמע והתלהב ושידר את המוזיקה הזו ברדיו בימים ההם? קרי, אמצע שנות ה-70. יש בהאזנה החוזרת שלי תערובת של תחושות. האם אני מזמזם לעצמי את המוזיקה? האם היא ברת זמזום בכלל? האם היא הייתה כזאת אז? האם המוזיקה של יס בכלל, וזו בפרט, עמדה במבחן הזמן? התשובות לחלק מהשאלות היא כן, לאחדות לא, ולאחרות אולי. מבחן הזמן הוא מבחן משמעותי ביותר, לפחות מבחינתי. רבות מהיצירות, עם או בלי מרכאות, מאז, נשמעות טכניות וחסרות נשמה. מה שנשאר בתודעה הוא זיק של הכרה, של זיכרון. של התלהבות מהווירטואוזיות ואו היצירתיות של מוזיקאי זה או אחר. במקרה של יס, ההתייחסות שלי זורמת בעיקר לכיוונו של ג'ון אנדרסון. היה לו קול וצורת הבעה מיוחדת. המוזיקה של יס מעולם לא ריגשה אותי ברמות גבוהות. היא נשמעה לי, כמו שוונגליס תיאר אותה, יותר מוזיקה של ראש ופחות מוזיקה של לב. אחת התופעות המרתקות בלהקה הזו נעוצה בעובדה שג'ון אנדרסון, שהוא אמנם זמר סולן, אבל לא מנגן על אף כלי נגינה בצורה מקצועית, הוא זה שהלחין ועיצב את היצירות המוזיקליות של הלהקה. לא רק במילים, אלא גם במנגינה ובעיבוד. היצירה המרכזית כאן, The Gates of Delirium, שעוצבה בעיקר על ידי ג'ון אנדרסון כאמור, מושפעת באופן רופף ממלחמה ושלום, יצירתו האפית של טולסטוי. רומן אפי ראוי למוזיקה אפית, ואכן היא כזו, 22 דקות אורכה. ציטוט של ג'ון אנדרסון. המטרה, הוא אמר, אינה להצדיק מלחמה או להוקיע אותה. השאלה הנשאלת כאן היא, האם אנחנו צריכים לחיות את זה לנצח? או בשפת התנ"ך, וזה כבר תוספת שלי, על הנצח תאכל חרב? היצירה מסתיימת עם תקווה לעתיד, תקווה לראות את האור, את השלום. סטיב האו, הגיטריסט, תיאר את היצירה כך. זה כנראה הרגע הכי מוצלח של ג'ון אנדרסון בהובלת הלהקה כולה לעבר מטרה מוגדרת שהייתה לו בראש. ג'ון אנדרסון גייס את כל כוחות השכנוע שלו כדי לגרום לשאר חברי הלהקה להאמין שהיצירה הזו היא בת קיימה. אנחנו נצא עכשיו לקרב לעבר שערי ההזיה, כך תרגמו את זה בשעתו לעברית, The Gates of Delirium. מעת לעת נעשה הפסקות מתודיות כדי להסביר מצב כזה או אחר. בגדול, הקטע הזה מתחלק מבחינה מוזיקלית לשלושה פרקים. פרק ווקלי כמבוא, אחריו קטע אינסטרומנטלי המייצג את הקרב, והחלק האחרון, סון, שהוא כעין תפילה ותקווה לשלום. The Gates of Delirium.
Look to you.
אנחנו מגיעים אל סצנת הקרב האינסטרומנטלית שראויה כאן לתשומת לב מיוחדת. הקרב אמור לתאר מאבק שבטי בין פלגים לוחמים, כך הסביר בשעתו ג'ון אנדרסון. ברקע של התקופה מדובר בסוף מלחמת וייטנאם. למדנו, אמר ג'ון אנדרסון, על ההרס הבלתי יאמן שנעשה על הוייטנאמים. וכל זה בשביל מה? שאלה היפותטית כמובן. היצירה הזו נכתבה מתוך מחשבה על הופעות חיות, והלהקה הודתה שהיא לא תורגמה כל כך טוב להקלטה באולפן. ג'ון אנדרסון הסביר, מכיוון שהיצירה הזאת לא שודרה ברדיו, היכולת שלנו להביא אותה לידי ביטוי על הבמה הייתה אחת החוזקות שלנו. יש כאן שימוש במגוון של אפקטים קוליים מתוצרת בית, לדברי המתופף אלן ווייט, רבים מהצלילים שמיד תשמעו כאן, נוצרו כתוצאה מהקשה על חפצים שונים שנאספו במגרש גרוטאות. The Gates of Delirium, המשך. מלייר הוקלט בביתו של נגן הבאס של הלהקה קריס סקווייר בסארי. הוא הסב את המוסך שלו בבית לאולפן הקלטות. זו הייתה הפעם הראשונה שיס הקליטו מחוץ ללונדון, מה שאפשר להם לחסוך כסף, לא לשלם עבור שעות הקלטה באולפן מקצועי, ולהתרכז בנחת בהקלטה וביצירה. לסיום, הפרק המסיים של Gates of Delirium, אחד מרגעי השיא של יס, אחד הרגעים המרגשים והמוזיקליים ביותר של ג'ון אנדרסון, תקווה ותפילה לשלום. Soon and soon the light. יס הייתה בין להקות הרוק המתקדם המוצלחות ביותר של שנות ה-70. הלהקה נוסדה ב-1968, שרדה שינוי דורי בקהל שלה, ועזיבתם של חבריה הבולטים ביותר בנקודות מפתח בתולדותיה. בניגוד לעמיתותיה, ג'נסיס וקינג קרימזון, ששינו את הסגנון שלהם מקצה לקצה, יס שמרה על אותו הסאונד ואותו הכיוון. לטוב ולרע, הם עדיין מתברכים בקהל גדול מאוד שנשאר נאמן להם. ואני שואל את עצמי, איפה הגבול? עד מתי להקה נחשבת להקה? יס התחילה את דרכה לפני יותר מ-50 שנה, ולמרות השנים שחלפו, היא ממשיכה להתקיים. 19 חברים נכנסו ויצאו במהלך השנים האלה. פטריק מראז, הקלידן השוויצרי, עזב, עזב, אחרי האלבום הזה. ריק וייקמן התחרט וחזר על זרועותיה של הלהקה שפרסמה אותו. נשמעו קולות שאמרו, פטריק מראז הוא שוויצרי, והוא לא יכול להשתייך באופן טבעי ללהקה בריטית. לא יפה, אתם שואלים אותי. לי ברור שימי השיא של יס היו במהלך שנות ה-70. להוציא פרפור להיטי אחד ב-1983 עם Owner of a Lonely Heart בהפקתו של טרבור הורן. מתי אם כן להקה מפסיקה להיות להקה המקורית והופכת להיות להקת קאברים? במקרה שלפנינו, ג'ון אנדרסון המייסד והרוח החיה כבר לא בהרכב. הבן של ריק וייקמן מנגן קלידים והבן של הגיטריסט סטיב האו מתופף. מצד שני, מי אני שישפוט? אם יש לזה ביקוש והקהל מרוצה, שיבוסם לכולם. נחתום עם שיר ערס מרגש ביותר שמציג את השליטה יוצאת הדופן של סטיב האו בגיטרה החשמלית. בקטע הפתיחה הוא מבסט את כפתו הווליום שלו כדי לחכות צליל של כינור וגם מנגן בהמשך בסיטר החשמלי. ג'ון אנדרסון הוא אחד הסולנים הכי מיוחדים בתולדות המוזיקה הפופולרית של בריטניה, וכאן אנחנו נשמע אותו באחד מרגעי השיא שלו. לדעת הביקורת, הקטע הזה שנשמע, הקטע האחרון, הוא אחת מההצהרות המוזיקליות היפות ביותר שיס הפיקה אי פעם. אוצר לא מוערך ביצירה שלהם. זה נקרא To Be Over. עד כאן, אלבום להיבודד עם Relayer של יס. אני מנחם גרנית. כל טוב. נתפגש בתוכנית הבאה. Thank you.